גורי אלפי, גלית חוגי,
תוכנית הבוקר.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
זה שלה, זה שלי. כל אחד באותיות שלו. אי אפשר, אי אפשר. הכאוס הזה.
אוקיי.
את מבינה? הכאוס במדינה נמשך. אין מה לעשות.
גורי.
זה גם, וזה משליך.
גורי, תקצר.
זה משליך על כל דבר.
תקצר.
מה? אבל אני באמצע.
אבל אתה חוזר על עצמך, גורי, תקצר.
אבל נילי, עוד לא התחלתי, אבל מה...
תקצר, שמענו מה אמרת.
נילי, רגע, אבל רק להגיד את ה...
בא לי איזה חטיף, בא לי איזה משהו, הפסקה. תקצר.
מה עשית?
לא, אנחנו לא שומעים אחד, אנחנו לא שומעים באוזניות, אבל העניין הזה יסודר, ואתם שומעים אותנו גם, והכל בסדר. מה העניינים?
יוני, אבל הם שומעים בחוץ, נכון? זה שאני לא שומע כלום, זה בסדר, נכון?
אם הם שומעים, זה תלוי בהם.
הם. מי הם?
המאזינים?
כן.
והמאזינות שלנו?
תמיד מעניין.
מלח הארץ. סולט אוף די ארת. כן. מלח דל נטרן הארץ.
אתה יודע שזה ישו, כן?
הוא מלח הארץ?
הוא אמר, הוא טבע את המושג, מלח הארץ.
זה לא הוא. הוא התמלוג, אבל זה לא הוא, הוא לא מלח הארץ.
התמלוג הוא אליו, כן.
אוקיי.
כן, אני אומר, מלח הארץ זה נשמע כל כך ישראלי.
הוא היה די ישראלי ויהודי ישו.
כן, תכלס ישראלי.
אני רק חייבת את הריאקשן של ישו, חוזר לחיים ומגלה שהוא לא יהודי יותר. וואט?
לא. מה? הוא כבר, טוב, אוקיי, בואו לא ניכנס לתיאולוגיה הזאת עכשיו.
אוקיי.
תיאולוגיה והיסטוריה.
לא, גם באמת.
תודה, כן. תודה רבה. היום זה יום שלישי, 29 באוקטובר, כף זין בתשרי תשפה.
כן.
השבוע אנחנו עם הרכבת הקלה של גוש דן, הקו האדום, רוצים להגיע ליד שלכם בקלות ובמהירות. הקו האדום מציע חוויית נסיעה נוחה, חסכונית ונעימה, 34 תחנות המחברות את כל המקומות המרכזיים בעיר. הרכבת פועלת מלפנות בוקר ועד אחרי חצות, כך שתוכלו לתכנן את היום שלכם בלי דאגות.
לאן יש לי ללכת אחרי חצות? דשא הקרקרה שלי. בסדר, גמור.
יש לך הרבה הפתקאות, מה זה?
נכון.
יודעים, את ישנה ב... 10:45.
לא נכון. לא נכון. חוץ מזה שאני חושבת שהשנה הזאת עשתה בעיות שינה לכולם, וכולנו הולכים לישון ב-10:45, קמים ב-12:30, ירים עד 2, חוזרים לישון לעוד...
יש לך נידודים?
יש לי נדנודי שינה.
יש לך את זה?
אין לכולם?
לא יודע.
בוא נשים כסף, נשקיע, בכדורי שינה או משהו כזה, מעודדי שינה.
מעודדי שינה?
נראה לי שזה הולך להיות...
מדכאי חיים זה צריך להיות.
תשמע, לאור החיים כדאי לדכא אותם קצת, לא? זאת אומרת, יש יותר מדי פה חיים.
כדורים לריכוך חיים. היום, ובכל יום השבוע, אנחנו עם טליה באטפלד, שתחכה לנו בכל פעם בתחנה אחרת. באיזה תחנה היא הפעם בקו האדום? היא הייתה בשאול המלך, נכון? איפה היא הייתה? ביהודית? בשדרות יהודית? אוקיי, אוקיי, אוקיי.
תחנת יהודית.
כן. אני אוהב את הרחוב הזה מאוד. את השדרה הזאת. אז היא תהיה שם, ואתם תוכלו לפגוש אותה פנים אל פנים, לענות על חידון הרכבת הקלה, שהוא חידון כל כך קל, באמת, שזה מביך, ולזכות בנסיעה חודשית מתנה.
תקשיבו, גם אם אין לכם לאן לנסוע, כדאי לנסוע חודש ברכבת הקלה, זה נהדר.
כמה המלצות יש לך הבוקר שהן נוראיות? סע כל הזמן ברכבת וקח כדורי שינה. מי את? את הדליק של המבאסים? מי את? מה זה העצות נוראיות האלה?
לא חושבת. ניסית?
לא.
אז אוקיי, אז אל תגיד. אני אומרת לך, אתה נוסע ברכבת הקלה סתם, לא יודע לאן.
כן.
אתה יוצא... כיף
לך. תעשו קעקועים לבד. זאת ההצעה להבוקר.
לא צריך גם לראות יוטיוב.
בדיוק.
כן.
תחממו סכין.
גורי, לדעתי, אתה עשית קעקוע לבד בלי לראות יוטיוב לפני זה בטלוויזיה לאדם גימל, לצד גימל.
שאני עשיתי לא.
כן, אתה קעקעת, אתה עשית, אתה יישמת את ההצעה הזאת.
אני קעקעתי יותר מאדם אחד. את זוכרת שהיו לי עבדים. במתה שלי.
תודה, מספיק.
מתה הבננות.
ולכן אני חוזרת לכדורים.
די, אנחנו עדיין לא סיימנו להגיד.
אוקיי.
אפשר להגיד?
טוב.
תגיעו היום לתחנת יהודית וישתפו בחידון ותגלו אם אתם יודעים הכל על הקו האדום. זה הזמן להפסיק לבזבז זמן בפקקים. ברכבת הקלה תגיעו בזמן לכל מקום ולא תצטרכו לחשוב עוד על תירוצים. הרכבת הקלה חוסכת לא רק תירוצים, פקקים ודלק, אלא גם כסף. מחיר הנסיעה הוא
שישה שקלים.
שישה שקלים בלבד!
זכיתי?
מעכשיו, אגב, זאת יכולה להיות שאלה לגיטימית בחידון שלנו. כאילו, ברמת החידון שלנו, זאת שאלה לגיטימית. כמה עלה לך עכשיו?
כשאתה בא לרכבת הקלה, אתה נכנס כזה עם האפליקציה, והאפליקציה יודעת לבד שאתה ברכבת הקלה.
אני יכול לזרוק שקלים ולהיכנס?
אתה יכול לזרוק את הטלפון?
לא, באמת, אני יכול?
על מי תזרוק שקלים? מה הכל שם ממוקן, בן אדם? זה לא זורק.
בתחנות האלה, בתחנות האגרה בארצות הברית?
כן.
אז פעם זה היה כזה, מה יש, את לא שומעת עדיין כלום?
אבל בשביל זה רק סימנתי, אתה מבין?
מה?
כדי לא לפתוח את הנושא.
למה זה פה?
גורי, אתה לא, אינך טכנאי, אינך טכנאי.
אני טכנאי, את יודעת שאני עבדתי בזה?
לא.
זאת את?
כן, תן לי.
אני רגע, אני מושך את זה, תראי אם זה האוזניות שלה.
גורי, מספיק, די לעשות דברים כאלה, גם אף אחד לא רואה את הבדיחה, אתה סתם מזיק לי.
מה אכפת לי? רגע, אז שנייה, אני מעביר אותך לפה.
תודה. או, הנה, זהו.
או.
אלף בדיחות שלא נאמרו. טוב, אוקיי, כן.
מה, לא סיימנו? מעכשיו נחים בדרך לעבודה, עוברים לרכבת הקלה. כמה עוד להגיד?
תראו, יש פעמים שצריך לנוח בדרך לעבודה, ולא כמו גורי, לנוח בעבודה עצמה. שזה מה שקורה פה משבע בבוקר.
איזה כיף, יש לי עבודה, אני אשים מוש. אני מניח שזה לא רק אני, יש הרבה אנשים.
ברור, כל מי שעובדי מדינה כזה של הדור של ההורים שלי, לא מדברת עכשיו. נכון,
של התאי.
מה זה תאי? יש אנשים 30 שנה ישנו באותו משרד. באמת, מה הבן אדם עשה? וואי. פעם הוא העביר שמרדף מפינת שולחן א' לבית, שער הזמן נמנם.
הבעיה היא שזה היה, כאילו, אף פעם לא הודע בזה שהוא ישן שם, וזה תמיד היה איזה שקר. אם זה היה לגיטימי, אם זה היה איזה משהו לגיטימי, אני חושב שזה היה עם תפוקה הרבה יותר גדולה.
שהיה מותר לישון.
אל תפוק לו בדלת, הוא ישן עכשיו.
נכון,
עכשיו הוא ישן.
היו סיטואציות של אנשים עם מעט תפוקה, אתה מבין? זה לא נספר בתפוקה, הדברים. באים, עושים כזה...
אמרת מעט תפוקה.
כן.
ואתמול חזר מושב הכנסת.
או, איזה יופי, אנחנו נדבר עליו אחר כך עם טל שלב.
כן.
שתסביר לנו במה הם עוסקים במושב החורף. זה כמובן תמיד נשמע כמו אולימפיאדת הלא מסוגלים בכלל.
אולימפיאדת הבלתי שייכים למציאות.
כן.
איזה, כאילו, תמיד אנחנו יודעים בדיעבד.
מושב החורף
שהיה לנו קצת שקט בלעדיו.
כן, הבנתי גם שהייתה בעיה עם כתבאמים ועם הישיבה של מושב החורף. אני חושבת
לא שמעתי את זה.
כן, ביבי שאל מה קורה אם יש כתבאם. הכל לעניינים.
שלי, רמת הסינון שלי, רמת סינון התכנים שלי.
זה שהוא לא נפתח בריס, דרות, נירוס, בעוטף, לא יודעת איפה.
די, זה כזה 23.
כן?
גלית.
למה? גם אז הם לא פתחו את זה שם.
וואו.
בצפון?
כאילו, המוח שלי, באמת, בקטע טוב,
כן.
מצליח לסנן תכנים, וואו.
כמו טלפון כשר.
ממש, כן.
שישך...
טלפון כשר הוא פשוט לא מסוגל, אין לו את היכולות.
לא, הוא יכול כל מיני, לא יודעת אם טלפון כשר, אינטרנט כשר.
אוקיי.
אתה יכול באתרים מסוימים כן. ובכאלה
אני
לא.
אני יש לי את האינטרנט הסיני, אז גם ככה הוא מסונן לי.
אתה לא מבין פשוט מה כתוב בו.
כן.
אני מבינה.
כן. פת וואי. זה יותר תאילנדי, אבל אמרתי בשביל הבדיחה, אולי זה יעבור. אכפת לי.
חיק מאוד.
כן? מאוד?
לא.
אני חושב שאת מגזימה.
נכון.
אני חושב שאת מגזימה.
תקצר.
מקצר, הנה אני מקצר.
זה כאילו בדיחה.
לא, לא. זה לא, אני יודע שזה, אני יודע את הבדיחה, אני פשוט, בא לי לא להגיד את שמו אפילו, כל חיי, אני רוצה לנדור. בא לי לנדור נדרים כאלה. כאלה שאי אפשר להתיר, לא כיפור, לא כלום. את באמצע?
כן, זה דחוף לעכשיו.
כן, אנחנו רוצים לדבר על דברים.
אוקיי. עדי אשכנזי אתמול בכנסת.
פרה עליה.
אי אפשר להתעלם מהדבר הזה.
משהו, 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 משהו.
עדי אשכנזי לא הוזמנה לוועדה הזאת בכנסת. היא פשוט הגיעה אליה.
איזה מלכה.
אני לא זוכרת את הכותרת של הוועדה הזאת שהייתה שם. זאת לא אותה ועדה שבה הוא אמר, תקצרי, תקצרי.
לא, לא.
זה שתי ועדות שונות שכולם...
לא, זה מעמד האישה.
אז...
נכון.
היה לה איזה כותרת, תכף...
בוועדה למעמד האישה.
היא הייתה בוועדה למעמד האישה, ושם היה משפחות החטופים.
כן.
אני לא... אני רוצה להתנסה עליך רגע.
עליי?
ועל כל הגברים.
אה, להביא עוד גברים? את רוצה מניין רגע להתנסה עליו?
אני חושבת שיש פה מספיק. אני לא יודעת לתאר לכם מה זה הרגשה שאישה, זה גם קשור למעמדה של עדי אשכנזי וזה וזה, אבל שאת רואה אישה חזקה והכל אומרת את הדברים האלה עלייך. אתם, אני לא יודעת להסביר לך את ההרגשה הזאת, שכאילו, את לא לבד, לא יודעת.
ואת עוד מדברת עלייך, זאת אומרת, כשאת בן אדם שאומר את דעתו וזה, את מדברת באמת, באמת עלייך, זאת אומרת, את הרגשת את זה?
עדי אשכנזי אומרת, אנחנו לא בקבינט, אנחנו לא בממשלה, אנחנו לא בזה, אנחנו לא בזה, ואנשים שכן שם תעשו את העבודה שלכם, ואני מרגישה שהיא מייצגת אותי, אוקיי, זאת המילה, מייצגת. אני מרגישה שבממשלה הזאת, וזה, סליחה, זה לא אופוזיציה וקואליציה אפילו, אף אחד לא מייצג אותי. מלא זמן כבר בשנה הזאת ולפני השנה הזאת, ופתאום הרגשתי ייצוג. וההרגשה הזאת שמישהו מייצג אותך, תקשיב, זה מנחם על אמת, וזה עושה אופטימיות, לא יודעת איך להגיד את זה, והיא דיברה שם כל כך מהלב של הדברים, שאני לא יודעת איך לעמוד ולמחוא כפיים, כאילו זה.
לא, ההגדרה של דם ליבה זה ממש זה, זה ממש ממש זה.
נועדנו להיאנס ולהיקבר, היא אומרת שם, וזה פשוט, איך אפשר להתווכח איתה? איך אפשר להתווכח עם האישה הזאת? זה, היא נתנה לי תקווה, אני יודעת שזה היה, שהדברים שהיא אמרה שם הם חסרי תקווה, זאת אומרת, היא אמרה, די, אנחנו לא יכולות יותר, והיא נתנה איזה נקודת מבט נשית שכל כך חסרה בדיאלוג הכללי, אין אותה.
והמספרים האלה, הפשוטים של, אנחנו פאקינג 50%.
סליחה, זה היה ועדה לקידום מעמד האישה בהשתתפות משפחות החטופים.
כן.
תשמע,
50%.
אני מאוד מרגישה את זה, שאין נשים במקומות שמקבלים בהם החלטות. לא בקבינט.
כולנו מרגישים את זה.
כן?
סליחה, כן.
אני לא בטוחה. אתה כן, באמת אני אומרת, אני לא בטוחה שכולם מרגישים את החיסרון הזה. כולם יגידו, כן, נכון, אין נשים, אבל מישהו מרגיש את החיסרון הזה באמת בקבלת ההחלטות? כי אני כן. אני יודעת שגם אתה כן. הנקודה הזאת היא קריטית לקבלת החלטות משמעותיות מאוד.
וגם לא משמעותיות.
גם, כן, אני באה רק לומר שאנחנו לא, בעת משמעותית.
ברור, אבל ברור, אבל גם בהיגיון של הדבר.
כן.
יש פה 50%.
לא, כאילו אנחנו כולנו פה מסכימים על דמוקרטיה, מה זה בקלות? כן, צריך לייצג. לא אתכם. צריך לייצג, מה? הבאנו בן שדומה לכם, מה את רוצה? נו, הוא מייצג אותך, יהיה בסדר. והחוסר ייצוג הזה, אנחנו כבר חיות איתו, אתה יודע, חיים איתו האמת, כולם. אנחנו חיים עם החוסר ייצוג הזה ברגיל, אנחנו רגילים שזה לא מיוצג. ואתמול פשוט לשמוע את זה במקום הזה עוד פעם ככה, תקשיבו, אין פה ייצוג, זה להעיר משהו שזה דחוף מאוד להעיר.
אפשר לאתגר אותך לחפש את, כן. את מה עושים?
כדי שיהיו עוד נשים?
כן. כדי שנשנה את הדבר הזה.
קודם כל, מדינת ישראל כבר בדברים אחרים, לא בכנסת, חוקקה חוק במנכליות.
כן.
מדינת ישראל לא עומדת בחוק.
כן.
אז אני מציעה בתור התחלה לעמוד בחוקים. דבר שני, אני מתנצלת מאוד מאוד, אבל עד היום אני מצאתי רק רעיון אחד שיכול לעזור למעמד האישה, והוא הקמפיין המשני שלי, שנשמע לא חשוב להכיר כהוצאה מוכרת במטפלות וגנים לפני גיל 3.
לא, אבל כדי לשחרר במובן הזה,
כדי לעשות שינוי ב-30%. אין לי מה כן, יש לי להתאכזב מנציגות שלי שאני אוהבת ושלא עשו דברים כאלה כשהן היו שם וקיבלו החלטות. יש לי להאדיר נציגות שלי שהיו שם מזמן מזמן, לפני 30 שנה ועשו דברים בשבילי.
יש לזה כמובן מקום, וזה כל כך חשוב, וזה מעברר, וזה, אני שואל אופרטיבית.
אז תקשיב, היה לנו גם
אתמול. כמו בן אני שואל.
בדיוק. אני רוצה שתקשיב לי, אבל מה אפשר לעשות?
מה את רוצה?
אתה רואה מה הבעיה עם זה שאין נציגות נשים? כאילו אין מקום להקשבה. אז מה, אוקיי, 1, 2, 3. אז אני החלטתי.
עכשיו, אני לא עושה את זה בריבים.
אתה לא עושה את זה בכלל, אתה מקשיב מצוין. אבל האחד,
לא, אני לפעמים יכול להיאטם. כמו ילד.
כולם, כמו בני האדם.
אבל גם אם אני כבר אומר על זה, אוקיי, בסדר, כבר מיצינו את הדיון על מה נורא פה.
מה הבעיה?
איפה?
אז אני אגיד לך מה, כי אתמול גם ככה דיברנו על זה גם בפרסומות.
אנחנו עושים את רוב התוכנית
בפרסומות. נכון.
אנחנו לא הבנו את הקונספט של המיקרופון.
כן, שזה לא הגיוני שבראי ההיסטוריה, מה שעשיתי במלחמה הזאת היה דברים שלא קשורים למלחמה. אז אני החלטתי, כרגע יש לי החלטות מאוד מאוד פצפונות.
מדברת אומנותית?
לא, אני מדברת, אמרת מה אפשר לעשות.
כן.
אז אני אגיד לך מה אני
כי
החלטתי.
כי את כן עושה דברים, מה זאת אומרת?
לא משנה, אני אגיד לך מה החלטתי לעשות. להקדיש כל יום, חמש דקות לחשוב מה אני יכולה לעשות.
בסדר, זה התחלה. זה התחלה.
בסדר?
זאת התחלה.
וכן נכנסתי באינטרנט לבדוק כזה כל מיני עמותות של נשים למען דברים.
כן.
עוד לא מצאתי בול.
כן.
אבל נכנסתי לבדוק.
חברה שלי, ליד מודריק הנהדרת, דיברנו על הזמן, שאין זמן, וזה כל מיני זה, ואיך מספיקים דברים.
איך אפשר לדבר עם ליד מודריק? בטח אתה מרגיש שאתה צריך לדבר כזה בגבוה עכשיו. מה תגיד לה? זה רעיון טיפשי.
פתאום. אני מדרדר אותה.
היא גאונה.
אז בגלל זה אני מדבר הכי נמוך שיש. שתרגיש מה זה. שתרד לעם.
יופי. לא, כי תבוא לי, אני מדבר איתה על זמן, כי יש לי הרגישה שאני הייתי מדברת, אתה יודע, הזמן.
נו, אבל מה
זה? שלום ליעד, מהו הזמן?
זה לא פילוסופי.
כן.
לא משנה, אבל סתם, לאיך לעשות.
כן.
ואז היא סיפרה לי על מישהו שאמר, אני כל הזמן חיכיתי לרגע שלי לכתוב ספר, ואני רציתי לפנות את הזמן, לכתוב את הדבר שלי, וניסיתי לחפש את הרגע בשנה שאני אוכל, או שזה. ואז פשוט אמרתי, 15 דקות ביום. אני יכול לשבת מול דף ולכתוב, גם אם זה לא יצא, גם אם זה כמה שורות, גם אם זה. והוא עשה את זה. הוא עשה את זה והוא כתב ספר.
כל הכבוד.
15 דקות ביום. ספר נוראי.
לא, בטוח ספר גרוע. אין ספק. אי אפשר לכתוב ספר ב-15 דקות ביום. אבל אפשר לכתוב, אי אפשר לכתוב אולי ספר טוב ב-15 דקות ביום.
לא יודע, אני סתם, אני לא יודע.
כן, כן.
אבל הדבר הזה הוא מאתגר אותך. והוא עושה לך משהו שנורא מעצבן אנשים שחושבים שהם יעילים, כמוני.
כן.
כי אני חושב שאני יעיל. אז אני
אתה מאוד יעיל, אתה מידי יעיל.
אני גם חושב שאני יעיל, זה לא רק כן. יעילות תמיד. לפעמים זה נראות. וזה מאתגר אותי ברמה כזאת של, טוב, אבל מה, זה לכתוב בטלפון? כי בטלפון זה לא זה. אני צריך מול המחשב, אוקיי. אבל מול המחשב אני מעדיף בבית. כן, אבל בסדר, לא כל הזמן בבית. כשאני בבית, אני צריך להיות עם הבנות. ואני מתחיל למצוא כל מיני שטויות במוח, רק כדי להימנע מהחמאס. שב רגע, בן אדם, שב שנייה. אז אני בטוח שאת יכולה לעשות את החמש דקות האלה.
סתם
ואני בטוח לחשוב. שזה יניב גם משהו.
עוד דברים שאני יכולה להגיד כן שאפשר לעשות, זה לא להתבאס, להמשיך להזכיר את זה, ולא להתבאס, זה כמו לצעוק בהפגנות. זה מביך, אין למה, אבל זה חשוב.
את לימדת אותי ואני לימדתי את הבנות שלי.
להיות כבדה.
בדיוק.
אני כל כך שמחה שנתתי לך את זה.
באמת? אני חושב שזה יפה, אמיתי. באמא שלי, אני לא צוחק. זה יפה. להיות כבד. תהי הבן אדם הכבד. בסדר. יגידו לה, זה כבדת, מי עכשיו את זה?
שמע, העולם הוא בחלקו כבד. מה נעשה?
בסדר גמור.
מה נעשה?
דווקא לא אפרופו כבד, אלא ניצול זמן אפילו, ואם אתם רוצים להתעודד, ואם אתם רוצים לעודד, ואם אתם רוצים להרגיש פרואקטיביים בכל מה שקורה סביבכם, שהוא כל כך, אתם כל כך תלושים ומרגישים פסיביים, כי זה כתבם, זה ההוא, זה שם, יש כל כך הרבה דברים שהם...
חלה עם חמה ומלח קמעין?
וואו.
לא.
וואו.
ליוויתי את הילדים לאכול את זה, אתה יודע איזה יופי?
מה עשית להם? מה? את זוכרת מאיפה באת?
בדיוק, בגלל.
מה את מנסה לעשות?
טעים.
מה את מנסה לעשות? די.
אז מה אפשר לעשות, כן?
השבוע מוגדר, שבוע הוקרה לפצועי ופצועות צהל, ומבחינתי כל שבוע הוא שבוע הוקרה, כל דקה וכל שעה.
כן, ידוע לכם שבתל השומר לא מכניסים אותו.
אתמול התגנבתי, התפלחתי.
כי אתה לא בא בשעות בטח.
נכון. העמדתי פני פצוע כמובן.
חשבתי מישהו מהפרסונל.
האמת היא שגרשו אותי, נכנסתי לפיזיו, ואז כאילו שם, באיזשהו שלב מישהי אמר לי, רק מי שצריך להיות פה, שיהיה פה.
זה רק אתה.
נו, מה קרה?
אני צריך.
מה יש לך? את לא רואה?
כואב לי עזרת כבר תקופה.
אני עם עצמות. אני צריך להפעיל את זה, לא?
לאוורר.
לאוורר. באתי לפה, לאוורר. אנשים הכי טובים והכי חמודים, ומשהו שם במחלקה הזאת, בשיקום בתל השומר, לא יודע, הם פשוט...
מה הכי טובים?
שזה אחווה.
אבל גורי, זה לא גם אנשים בדיכאון רציני.
לא, יש טראומות, ויש קושי, ויש... אבל יש גם איזה שמחה שאתה בחיים... שנתנו לך הזדמנות, ושיש לך חברים, יש תמיכה מסביב, ואנשים שכל הזמן מגיעים, הוא מגיע עם סקיות, על זה, זה מגיע, הגיע אתמול איזה מאמן MMA, יושב איתם, מאמן כזה של אבקות וזה, הוא עושה איתם.
איתם הוא בא, והוא חכם גדול.
זה קל.
כן, מאמן, אלק.
עושה איתם אימונים, עושה איתם זה.
וואלה.
וגם, אם אתם באים יותר מפעם אחת, סליחה על זה, הקפיצות שאנשים עושים, לא פיזית, כי הם לא קופצים טוב, אבל
הקפיצות. אתה בא לקפוץ להם בפנים, לא?
די, הקפיצות שהם עושים, משבוע לשבוע, מחודש לחודש, זה, מה זה, זה הרכבה, זה בן אדם ששכב, לא יכל לזוז, היה זה באמת לא יזיז, לא יכל להזיז את הצוואר שלו, ואמרו, זה יהיה בסדר, הוא יהיה בסדר, ואתה אומר, איך הם יעשו את זה? זה באמת, זה פשוט הרכבה עכשיו. ואחרי חודש, אתה רואה אותו, מסתובב, אני אומר, מה? זה מדהים! זה משוגע. את יודעת איזה מרגש זה? זה כאילו, זה המייקובר הכי טוב שראית, יש את כל תוכניות המייקובר האלה, שעכשיו, תראו את הבית עכשיו! כאלה? ותזיזו את המראה! אני מסתכל כל פעם, אני נפעם מהאנשים האלה, מהקפיצות שהם עושים, זה מדהים, 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 וזה תמיד, תמיד, תמיד חשוב, גם אם אתם חושבים, מה אני אבוא?
נכון,
מה אני אבוא? מה זה זה? זה... אז קודם כל אפשר גם לתאם מראש, אפשר לעשות דברים מאוד מאוד מסודר, יש דוברות לתל השומר, יש דוברות לכל בית חולים, לכל מרכז שיקום. תלכו, תגידו שלום, תביאו משהו חמוד, תשבו שם, יש מרפסת מאוד נחמדה ששם בהם כולם קצת להתעברר, ויש אווירה מאוד 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 טובה, וזה מקסים. בערב פגשנו את הצעירים של ניר עוז באשקלון,
מה זה צעירים?
צעירים זה 20 עד 23 כזה, 20, סליחה, עד 30 ומשהו קצת.
אוקיי.
כזה, כן.
אחרי מסגרות.
כן. אני חושב שזה הגדרה קיבוצית של צעירים.
כי ככה הם גרים, בבתים של צעירים.
כן, 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 כן.
טוב.
קסם, אין לי מה להגיד זה.
גורי, מה קסם? לא קשה לאנשים האלה? בוא...
בטח שקשה, אבל אנחנו לא מדברים על הקושי, אנחנו מדברים על מה עושים עם הקושי, ומה שעושים זה אחווה, ומה שעושים זה ראות, ומה שעושים זה מעבררים, מה שעושים זה מדברים.
הם מתרבבים עם עוד קהילות דומות להם במצבם?
זה... לא יודע, okay. לא יודע. וזה פשוט, לכל אחד יש סיפור משוגע, 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 שאתה אומר, מה, 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 מה? ואתה רואה אנשים שעובדים.
הלכת להופיע בפניהם?
ישבנו איתם, והיה לנו הנג כזה,
לא,
גיא מזיג,
רועי היה...
בר נתן ואני.
אבל זה היה כזה להופיע או שדיברתם, שמעתם גם מהם, זה מה שאני שואלת.
בטח, שמענו מהם, וגיטרה, ומנגנים, ושרים, כן. וכיף, ופשוט...
לא, זה הכי כיף.
הכי, אבל...
רועי וגיא, גם אתה כמובן.
לא, לא, אבל רועי וגיא.
אבל רועי וגיא ביחד
ברור.
פשוט עם הגיטרה.
ברור,
זה
ברור.
זה באמת...
ברור.
כל השירים בעולם תוך שנייה, כל המילים, כל הלחן.
נכון.
מה שאתם רוצים...
חוץ מהשירים של גיא עצמו. לא, אני מתבייש. סתם את הפלא, מה באת?
חוצפן, לשרוף לו את ה...
את הגיטרה.
כי היה לכם מדורה, לא? כי לשרוף.
כן, כן. לא היה מדורה. לא משנה, אבל זה היה קומזיץ ללא ממדורה.
אתה יודע מה זה קומזיץ?
בוא שב. די להיות סבתא של כולנו.
זה הסבתא שהייתי רוצה. זה לא סבתא של כולנו, סבתא שלי לא ידעה לקרוא עברית. שתיהן.
בוא נשבור את הדבר.
קומזיץ, יעני. קומזיץ. קום, יעני, קם. בוא, שב.
אני חושב שהבינו.
לא חושבת.
מי שקם בשעה הזאת, יודע.
אני לא חושבת.
מי שקם בשעה הזאת, יודע יידיש, בין השאר.
מה הוא עוד יודע?
טיילור דה קריאטור, אלבום חדש, אין לך את זה פה? יש לך את זה פה.
מה זה?
אתה רואה את זה מולך?
טיילור פה?
זה אלבום. וואה.
אני רוצה לשמוע עוד על
נירוז. אני חושב שזה מסוג הדברים שהעירו לי פה בתחנה. אולי זה קצת יותר מדי קשוח על הבוקר, הדברים האלו. אנחנו חיים ב... בקשוח של הקשוח, זה בסדר, זה שעון מעורר מעולה. היידה, להרים, יש אחר, יאללה!
תגידו ביי ביי לפקקים ולעצבים, ושלום לימים רגועים ונעימים. נוחות מרבית, מזגן ומושבים מרווחים. מעכשיו נחים בדרך לעבודה, עוברים לרכבת הקלה.
אנחנו עם הרכבת הקלה של גוש דן, הקו האדום, רוצים להגיע ליעד שלכם בקלות ובמהירות. הקו האדום מציע חוויית נסיעה נוחה, חסכונית ונעימה, 34 תחנות המחברות את כל המקומות המרכזיים בעיר. הרכבת פועלת מלפנות בוקר ועד אחרי חצות, כך שתוכלו לצאת לבלות, להשאיר את הרכב מאחור, למכור אותו בכלל, ולתכנן את היום שלכם בלי דאגות.
וטליה, את כבר שם בשדרות יהודית?
אני פה, אני ישנתי פה.
יואו, זה משנה לך, משנה לך הכל, שאת באמת צריכה כל בוקר לקום בשעות האלה. אני חושבת שמבחינה באמת,
אני קיבלתי החלטה, תקשיבו, אחרי אתמול באתי הביתה, אמרתי לאשתי, תקשיבי, אני מתחילה לקום כל יום בשש וחצי, אבל התחרטתי באמצע היום, אני אגיד לכם.
יפה, זה הייתה אחת ההחלטות.
ומשעמם לי כבר, כאילו, יותר מדי שעות ערות.
הבנתי.
לא עשית שנץ ארוך? זה הפלוס בחיים האלה.
אבל עדיין, זה שהיא ראתה את השעה 6:30 בבוקר, זה גילה לה שהעולם הוא משעמם.
לא, אני הגעתי ל-12, והייתי כזה, אני רק כבר 6 שעות, במקום שעה.
ניציתי הכל, הבנתי, הבנתי.
תליה, תפסת מישהו לחידון? כי זה היה חייל פעם שעברה.
בטח, איזו שאלה.
כן, אוקיי, ובת 14.
לא, עכשיו הוא לא חייל, נכון?
לא קטינים.
לא קטינים עכשיו, נו.
רגע, בן כמה.
אפשר קטינים, אפשר.
בן כמה אתה?
אני בן 17.
זה ממש גבולי.
זה אחלה.
זה סביר לגמרי, זה טוב. אז קודם כל, מה שמך?
אורי.
אורי, איזה שם יפה, אני אקרא לבן שלי אורי.
אוקיי, זה מהר.
קודם כל, כן, אני מקווה את החלטות מהר. קודם כל, מה קורה? לאן אתה נוסע? מאיפה הגעת? ספר ככה.
אני נוסע לבית ספר, זה תל מעליין.
איזה מגמה אתה?
תליה, את מדברת עם בן אדם שהולך לקחת את המקום שלך בקרוב מאוד.
אנחנו גם על אותה משבצת. רגע, איזה מגמה אתה?
אני בג'אז.
סבבה,
אתה אוהב כסף, כאילו, אתה מעוניין לעשות מיליון.
אני לא אוהב כסף.
לא, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת.
תליה, אנחנו יודעים.
אתה אוהב להביא כלי נגינה ולבלגן מקום וללכת.
תליה, את רוצה לעשות רגע סטנדרט ג'אז? שנייה.
בשעה הבאה.
בשעה הבאה. יאללה, חידון.
טוב, יש לי חידון בשבילך, נושא פרסים מטורפים. אז קודם כל ככה, יש לי שאלה, אוקיי? אז ככה, כמה כיתות, זו שאלה אמריקאית אגב, כמה כיתות בית ספר יכולות לנסוע יחד ברכבת הקלה? א', 10 כיתות, ב', 7 כיתות, רגע חבר'ה, ג', 15 כיתות, ד', 12 כיתות. עכשיו, אני לא מצפה פה שתפתור מדעי הטוב, אני אתן לך רמז, בכל רכבת יש מקום מרווח לכ-450 נוסעים, שזה האמת הרבה, ובכל רכבת...
15?
ובכל כיתה יש 30 תלמידים נגיד.
רק עוד יותר סיגחת.
מה עשי, כן, שיגעת.
כן, אני אין לי מושג.
את האמת שאין אותי כל כך במתמטיקה.
ברור, אתה בא מג'אז.
אבל נראה לי ש... 12?
לא, 15, אבל...
עדיין, זה קרוב, זה מספיק טוב.
זה מספיק קרוב. אתה תזכה בכרטיס נסיעה חופשית למשך חודש ברכבת הקלה.
מטורף.
אתה לא חייב רק לבית ספר. אתה יכול לכל מקום.
כן, אתה יכול לאן שאתה רוצה לנסוע.
אורי, תקשיב, אתה יכול להגיד להורים, אתה יכול גם להגיד להורים שלא קיבלת את זה, ואז לקחת מהם את הכסף לרכבת, לחסוך אותו.
זה מה שאני אמרתי לדנה אתמול.
ובסוף החודש, יש לך כאילו מענק. הבנת?
ביי. תודה רבה.
איזה כיף לשמוע. תודה רבה לכם.
תהנה בבית ספר. אוהבים אותך.
תודה, אורי.
תליה, נדבר בשעה הבאה.
אני אספר לילד שלי, על מי, על שם מי הוא.
מעולה.
יאללה.
טוב, תשארי שם לשוחח איתך בשעה הבאה. מי שמאזין לנו עכשיו, אתם מוזמנים להגיע לתחנת יהודית ולהשתתף בחידון, בחידון הרכבת הקלה בשעה הבאה.
לא הייתי בתחנה הזאת. לא הייתי בתחנה הזאת עדיין.
אוקיי.
עכשיו ללכת לפגוש את טליה. אוקיי. אוקיי. קודם דיברנו על, מאוד יפה, קודם דיברנו על כל מיני נושאים, ובהן זה שאני מרגישה שאין לי ייצוג.
כן.
אבל לפעמים יש לי ייצוג לא רשמי, ייצוג שאני מחליטה שהוא הייצוג שלי, והרבה פעמים זה בעקבות מה שאני קוראת, שכותבת מיכל קסטן קידר, אלמנתו של דולב קידר, סגן אלוף שנפל בצוק איתן. בוקר טוב מיכל, מה העניינים?
בסדר, בוקר טוב.
היא כותבת הרבה דברים נורא נורא יפים.
ונורא נורא חדשים בעיקר, היא כותבת דברים חדשים.
כן.
מיכל, קראנו בימים האחרונים שכאלמנה ותיקה, אתן חוזרות לקיים את מה שאת קוראת לו, סיירת האלמנות שלכם, ואני מאוד רוצה לשמוע על זה.
זה משהו שהתחיל בתי ב-8 באוקטובר בערך, שאתם בטח זוכרים, זה היה ימים שכולם הרגישו שהם חייבים לעשות משהו כדי לעזור. אז אני חיפשתי מה לעשות, מצאתי את עצמי מנהלת שיחות עם סוחרת נשק פולניה בגיאורגיה בערך.
ודאי, ודאי.
מה שכולנו עשינו.
ודאי, אני יודע, בטח.
כן, ואז הבנתי שנוכל להתמקד במה שאני יודעת לעשות. והתחלנו גם אני וגם עוד כל מיני, גם רותי גרוסמן, עשה את זה הרבה, כאילו לכתוב לאנשים שהם כאילו מי ששקול, לכו תבקרו אחרים, זה נורא עוזר.
זה באמת נורא עוזר, מיכל?
זה מאוד מאוד עוזר. אני רק אגיד שאז יעל שבח, כאילו, התקשרה ואמר לי, בואי נקים קבוצת וואטסאפ, ואני כזה, אמרתי, לא, יש כל מיני תרגוניות, בואי נצטרף, אז אמרה, אוקיי, הבנתי אותך. פשוט פתחת לקבוצה והתחלנו להפיץ את הלינק, ותוך שבוע היו...
הבנתי, יעל שבח אמר לך, את לא רוצה סבבה, אז אני פותחת.
ככה זה בדרך כלל עובד, אני אומרת, זה רעיון אקראי, וזורקת אותו, כי אני רק מדברת, ואז היא פשוט עושה אותו. ותוך שבוע היו 100 פלוס אלמנות, ועשינו טובלה,
והתחלנו... הניחום ההדדי הזה, זה באמת המושג הזה של זר לא יבין זאת, זאת אומרת, זה משהו... שאנחנו פשוט לא יכולים לדמיין, וכל ניסיון, כל הניסיונות לנחם מבחוץ, מה שנקרא למעגל הזה.
מה זה? מה עושים בזה? אתן מגיעות לשבעה, אני מניחה.
אז ככה, בביקור בשבעה אנחנו פחות או יותר לא עושות שום דבר, אנחנו בעיקר נראות.
כן.
זאת אומרת...
זה לא קצת מביך להיות בשבעה שאת לא מכירה? אני מצטערת על השאלות של הבורות, אבל אני רוצה לדעת.
את בטוח היית עכשיו כאילו בשבעות בשנה.
נכון, וזה היה באמת מביך. לחצתי יד בסוף או עשיתי משהו קטן, אבל שאר הזמן, את יודעת, את מחפשת איך לאכול בורקס בלי שישימו לב.
בדיוק, בלי שישארו פרורים בפה. אז נצמדים לבורקס, אבל לנו יש תפקיד, אז זה בסדר. לפעמים במקרים נדירים, את יעל כל הזמן מזהים להרבה יותר קל. אני נצמדת לאיזה בורקס עד שאני רואה שלאלמנה יש איזו שנייה פנויה. אני באה מציגה את עצמי, נזהרת לא להגיד את המילה אלמנה, כי זה החלק הכי חשוב.
למה?
כי אף אחד לא רוצה להיות אלמנה. אלמנה זה...
זה לא המועדון שרוצים להשתייך אליו.
זה לא מועדון שאתה רוצה, כן. זה לא אומרים לך, כאילו, זה לא מועדון שאתה רוצה להשתייך אליו, זה גם נורא מפחיד. אני בזמנו, כאילו, נציגים מארגון אלמנות ויתומי צה"ל, רצו לבוא אליי, ונתתי לו איזה חצי שנה להתקרב, כי מתקשרו והציגו את עצמם ככה, ואני כזה, מה קשור? אני לא חלק מהארגון, זה לא אני. אז נורא בורחים מהמילה. אז זה לא אלמנה, בעלי נהרג. כאילו הדבר הכי פשוט שיש לי להגיד ברגעים הראשונים זה את זה, ובדרך כלל אני אומרת משהו בסגנון, אני יכולה להבטיח לך שהילדים שלך יהיו בסדר.
את באמת יכולה להבטיח את זה?
כן.
איך?
הילדים שלי חד משמעית, אחד בצבא, שניים בגיל ההתבגרות, הם מעצבנים מאותן סיבות שילדים
רגילים מעצבנים. וראית עם החברות, ראית את ההבדלים גם בגילאים, זאת אומרת זה עיבוד אחר של המידע הזה? של החיים האלה?
מה, מבחינת הגילאים?
מבחינת גילאים, זאת אומרת, יש גילאים שזה יהיה יותר קשה כמובן?
לא כך יודעת להגיד האמת, כי כאילו בשבעה כולם בערך באותו הלם.
כן.
ואז כשמתחילים לבקר אחרי השבעה, שזה כאילו ליווי יותר צמוד, או ביקורים יותר ארוכים עם שיחות משמעותיות, איכשהו אני בדרך כלל, כאילו, אתה בוחר לאן אתה הולך, ואז אני בדרך כלל בוחרת אלמנות שהן...
דומות
יותר,
לה?
כאילו, לא יודעת אם דומות לי, אבל כן, בדרך כלל לא, באזור גילאי ה-35 עד 38.
וגם דרושה איזה מנה ממש ממש גדולה של מה? של איזה הומור, של איזה, לא יודע, איזה, שיהיה אפשר לצחוק? שיהיה אפשר לצחוק גם בצורה הכי שחורה ומקברית?
אני חושב, כל אלה שאני יוצא לי לדבר איתם, אז כן, אז פחות הרבה. אני לא יודעת שזה כולם, אני מניחה שזה כולם. האמת, כי צריך לחיות, צריך לחיות. כאילו, כל הסיפור הזה, הניסיונות הרי שאומרים, כל הכבוד, היא בחרה בחיים, הוא בחר בחיים. אתה לא בוחר בחיים, אתה חי.
אין לך אופציות, לא, יש עוד אופציות.
יש עוד אופציות, הם לא משהו.
אבל זה לא משהו.
אתה חי, רוב האנשים חיים. אז אתה אומר, אם אני כבר חי, אני לא אוכל איזה משהו טעים.
אוי, זה היה חנוך לויני ממש. אם אני כבר חי, אני לא אוכל איזה פיצקלה של גרגלה.
זה כל התרבות הצרפתית מרוכזת במשפט הזה.
זה כל ה... בדיוק כתבתי הבוקר. תמיד אומרים על החגים הישראלים, וניסו להרוג אותנו.
כן, כן.
אז בוא נאכל.
אז ניסו להרוג אותנו, הצליחו.
בוא בכל זאת נאכל משהו.
ואז צוחקים, וצוחקים הרבה גם, כי זה הדרך היחידה לגעת בכאב בלי להישרץ.
מיכל, כשאת היית בשבעה שלך, זה לפני עשור. הייתה מישהי כזאת שפתאום אמרה לך איזה דבר? כי אני מניחה שכשאת אלמנה טריה בשבעה, בטח במקרה שלך, כשבעלך דולב, הוא גם בתפקיד בכיר בצהל וזה, אז אני מניחה שאנשים באים ומתייחסים אלייך כקדושה. והרגשת שיש שם מישהי שפתאום דומה לך, שהיא פתאום גם, זאת אומרת, זה עזר לך?
אני חושב שאחד מהדברים שיש לאלמנות מזל, זה שהם לא לבד בשבעה. זאת אומרת, ישבו אני וההורים של דולב, וגם ההורים שלי והאחים של דולב, ואז כאילו שהיו מגיעים אנשים רציניים או פוליטיקאים, משהו כזה, הייתי חוק מסמנת להם איפה ההורים. ושומרת העצמי את זה עכשיו, וכן, באו המון אלמנות, ופחות, והשיבה פחות באמת שמתי לב, אבל כמה חודשים אחרי השיבה, דווקא בדלת, פתפיקה בדלת, אני פותחת, אני רואה צעירה, יפהפייה, בלונדינית, מחייכנית.
פשוט ככה? דפיקה בדלת? מדהים.
לא באמת, זה סיפור יותר טוב. לא, דבר בטלפון לפני, לא?
כן, אוקיי.
וזאת שרית גומז, שהתלמנה בערך שש שנים לפניי.
כן. אסון הכרמל, לא?
לא, לא, לא. מה פתאום, לבנון השנייה.
אוקיי.
בעלה היה טייס מסוק. ובאמת, כאילו בהתחלה, היא גם הייתה בהיריון. אז בבת אחת, כאילו, היא מחייכת, היא חיה, גם יש לה פרק ב' מוצלח, והיא עושה דברים, ובשלב הזה של ההתחלתי, שאת לא יודעת בכלל, כאילו שהדבר שהכי מכעיס שיכולים להגיד, או מדכה שיכולים להגיד לך זה, את עוד צעירה, איזה בסה, יש לי מלא מלא שנים לשרוד בה.
בסיוט.
במצב הזה שאני רק רוצה, כן.
כן, אז אם שומעות אותנו עכשיו, או שומעים אותנו אנשים שצריכים את הקרבה הזו וצריכים את הסיירת הזאת, איך אפשר? איך אפשר למצוא? ככה פשוט לכתוב?
לחפש אותי או את יעל.
יעל שבח.
מקום זה יעל שבח שר בכל המקומות.
כן.
זהו, יש לנו הרי, יש לנו תקופת סטנדאפ ותקופת סיירת, חזרנו לתקופת סיירת לצערי.
תערבבו את שניהם, אולי יצא מזה משהו טוב.
מיכל. מיכל קסטן קידר, תודה רבה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
ביי להתראות.
אורי אלפי. גלית חוגי.
יוני קחתה על הסאונד. יאר גולברשט על ההפקה. על הטיק טוק, על הפייס, או שזה אתה על הטיק טוק ועל הפייס.
כולם על הכל, והשבוע...
דודי כהן, על כל השאר.
והשבוע...
רגע, בלי כזה,
אני נכנס עם... הנה, עם כל הקסדות, השבוע אנחנו עם הרכבת הקלה של גוש דן, הקו האדום.
די!
רוצים להגיע ליעד שלכם בקלות ובמהירות, הקו האדום מציע חוויית נסיעה נוחה, חסכונית ונעימה, 34 תחנות המחברות את כל המקומות המרכזיים בעיר, ובעיר הזאת הכל מרכזי, אז יש 34 מקומות מרכזיים. הרכבת פועלת מלפנות בוקר ועד אחרי חצות, כך שתוכלו לתכנן את היום שלכם, בלי דאגות. היום
ובי... יום ארוך שאתם יכולים לתכנן.
כן, זה בדיוק גם אני הייתי בזה, וואי, מה אני אעשה כל היום?
שיום.
היום ובכל יום השבוע אנחנו עם טליה ברטפלד, שתחכה לכם בכל פעם בתחנה אחרת של הקו האדום, וזה הזמן שלכם לפגוש אותה פנים אל פנים, להגיד להם למה אתם חושבים עליה, לענות על חידון הרכבת הקלה ולזכות בנסיעה חודשית מתנה. היום היא בתחנת יהודית, אם אתם שם, תשתפו בחידון ותגלו אם אתם יודעים הכל על הקו האדום.
כן, טל שלב היא בגינת כלבים, זה חשוב לציין.
אבל היא יותר מזה, היא הכתבת הפוליטית של וואלה.
אני לא חושב שזה יותר מזה.
היא שניהם.
תשאלו איפה יותר כיף להיות בשיחת מושב הכנסת או בגינת הכלבים.
לא, עדיין בכנסת, עדיין מוקדם מאוד, וזה גינת כלבים בשעה כזאת, זה קשה, לא?
יו, יש לי איזה בקשה לפני שאנחנו צוללים. אנחנו, יש שתי בחירות שאנשים, נראה לי, הגיוניים, או אנשים עם לב ומוח עושים. או שהם נהיים נורא צינים כלפי כל עניין הכנסת ופועלה, או שהם נהיים אמוציונליים, סיב וכועסים היסטרי. קשה לי להאמין, אני לא מכיר, חוץ מאולי חברי הכנסת עצמם, אני לא מכיר אנשים שהם נורא נורא כאילו הכל טוב והכל יפה והכל מושלם להם, והיה להם מאוד מאוד כיף בפתיחת המושב הזה. אז יש איזה בחירה שאנחנו יכולים לעשות, באמת, אני אומר, באופן מודע רק כדי לשמור על שפיותנו, של איך אנחנו מדברים על הכנסת, על פתיחת המושב, מכבדים את הדבר ומנסים להבין באמת, 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 לאן כל זה הולך. ניסיתי...
בהצלחה.
זה בהצלחה, בהצלחה, זה עלייך, זה עלייך, זה לא אמרתי משהו עליי, זה עלייך עכשיו.
סגרנו, תראו, זה באמת אמור להיות מושב כזה, באמת כאילו מעמד פתיחת מושב הכנסת, זה באמת אמור להיות מעמד שהוא קצת מרגש.
חגיגי, ממלכתי, כן.
בדיוק, שליחי ציבור, נבחרי ציבור, חוזרים מחופש עם הרבה מאוד אנרגיה.
המייצגים שלנו, כן.
לעשות דברים בשבילנו, נכון. ובשביל הציבור. כן. אבל הכנסת הזאת לא בדיוק, אתה יודע, שאלה מי התחיל קודם, כלומר, הכנסת הזאת היא חזרה מהפגרה, הקואליציה עם חבילת חוקים, שבוא נאמר לי ולך ולרוב הציבור היא לא משמעותית, היא משמעותית לריבים הקטנים שהקואליציה הזאת מנהלת, הקטנים והגדולים, וראינו אתמול בוועדות, אני מניחה שתדברו על זה שוב ושוב ושוב את המשפחות חטופים, הם מפריעים לחברי הכנסת, הדברים האלה לא נעימים לחברי הכנסת, כלומר, הכנסת יש פער, אני חושבת שבעיקר מה שאני הרגשתי, כן. ובאמת גורי, אני ממש אוהבת להרגיש התרגשות ממעמדים טקסיים וחגיגים.
כן. יש סיבה שאת כתבת פוליטית, זה באמת, אני מכיר את הז'אנר שלכם, אתם באמת גיקס של הדבר הזה, וזה מרגש אתכם, אתם יכולים לראות את הערוץ הכנסת, אתם יכולים לראות את זה 24 שעות.
נכון, נכון, נכון.
ויש משהו בחוסר ממלכתיות, של, אין מה לעשות, של מי שמנהל את כל הוועדות, את הזה, זה באמת בייצוג רחב של אנשים, שאולי בהתחלה עוד זה היה באיזה משהו עם שיקול דעת, ועכשיו זה באמת באיזה אנטי מובהק, מוחצן למשפחות החטופים ולמי שבא לבאס.
כן, אנחנו בגדול חזרנו לאירוע שבו מי שחמוץ או מי שיש לו משהו רע להגיד או מי שמזכיר הוא מתויג באמת בתור חמוץ. ואני חושבת שהתחושה הכי גדולה שמורגשת בכנסת, ואני שומעת את זה גם מהאנשים שמגיעים, זה פשוט תחושת הניתוק. כי יש מדינה שבה יש מלחמה וחללים ולוחמים ומילואימניקים ונשות מילואימניקים ומשפחות שקורסות וכו' וכו' וכמובן חטופים ומשפחות חטופים ומדינה שלמה שכואבת את היעדרם של החטופים, וזה לא קיים בכנסת, ובכנסת מתעסקים בדברים אחרים.
רגע, אז בכנסת מתעסקים, בכנסת מתעסקים באונרה, בכנסת מתעסקים בחוק גיוס החרדים, זה לכאורה כן דברים שאנחנו מתעסקים בהם עכשיו.
כן רלוונטיים למלחמה הזאת.
תראו, חוק גיוס לחרדים קודם כל כבר לא יהיה, והוא גם לא היה רלוונטי למלחמה, הוא היה בדיוק, זה בדיוק העניין, שבעוד אנחנו שומעים את חברינו, והרבה מהם חוזרים ליום ה-300 ומשהו שלהם במילואים בשנה האחרונה, הקואליציה, מה שהיא התעסקה בו אתמול, היה איך לסדר שהחרדים יקבלו את הכסף בחזרה, יקבלו יותר כסף, סליחה, לא בחזרה, יותר כסף מאותם משפחות, בלי ללכת לצבא. וחוק אונרה הוא חוק חשוב, אני לא עכשיו ארד על חוק אונרה, באופן יחסי לדברים שמסתובבים בכנסת, זה חוק שאפשר להצדיק אותו. אבל... במה לא התעסקו אתמול בזמן הזה של אונרה, כלומר, וצריך לומר, גם החוק הזה של אונרה הוא הרבה 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 מובנים מאוד מאוד הצהרתי.
למה הוא רק דקלרטיבי? למה הוא לא אופרטיבי? כי?
קודם כל הוא נוגע בעיקר לפעילות של אונרה בירושלים ומזרח ירושלים, זאת אומרת הפעילות המרכזית של אונרה בגדה המערבית ובעזה, אנחנו לא מסוגלים,
אנחנו לא יכולים
לחליט עליה. אבל אנחנו אומרים שמדינת ישראל לא תעזור שם. מדינת ישראל...
כן,
אוקיי.
תראו, הדבר הזה גם, צריך לומר, גם החוק של אונרה עוד הולך להיות איתו, הוא עוד לא יעזוב אותנו.
בגלל הגינוי מסביב?
בגלל הגילוי מסביב, ובעיקר בגלל שישראל לא מצא עדיין דרכים חלופיות לחלוקת המזון והשירותים והסיוע שאונרה נותנת, אז תהיה לנו הרבה מאוד ביקורת בינלאומית, אבל אתם יודעים מה? בוא נגיד ככה.
כן.
חוק אונרה אושר ברוב של 87 חברי כנסת, כן. שיהיו לנו כמה שיותר חוקים כאלה,
שעוברים בכזה רוב, נכון.
או הם מסכימים עליהם, ונדבר על החוקים שהרוב שלהם פחות מובטח, כמו החוקים שעברו אתמול בוועד הצריר לחקיקה, לדוגמה, חוק הרייטינג.
סיבסוד? רייטינג עבר, כן, נכון.
כן, אז כלומר...
זה חשוב, זה חשוב.
כן, זה חוק חשוב, בעיקר אנחנו צריכים לדעת שזה ניסיון של הממשלה להשתלט על התקשורת, להשתלט על טבלאות הרייטינג.
כדי שנדע, זה
כדי ש... בעצם עוקף את חברות הרייטינג, חברת הרייטינג שמודדת היום את הרייטינג ומעבירה את הנתונים ישירות לממשלה.
הם רוצים להגיד ל-YES ו-HOT, שהרי יש לכם את הפענוח לפי, זה עניין דיגיטלי, אתם יודעים מי צופה מה,
למה הם צריכים לדעת את זה?
אנחנו רוצים את תוצאות האמת, מה שנקרא, ואנחנו לא רוצים את המדגם הזה של 900 או 500 משפחות.
כן, זה באמת מדגם, לא משהו.
לא משנה, אנחנו רוצים את הזה. עכשיו, אפשר לטעון שזה דבר מאוד מאוד...
למה צריך להיות בחוק? שזה חשוב. פשוט שהרשות...
זה, אבל תת נושא של תקשורת.
הבנתי.
למה זה ממשלתי? למה זה פוליטי?
אגב, יש בעיה אחרת עם זה מבחינה, א', נכון בדיוק, והבעיה העיקרית עם החוק הזה, אגב, הוא בעיקר הסיפור של הפרטיות. ועל זה יוצא כמו מכתב מאוד חריף של היועץ המשפטי לממשלה, שהממשלה בעצם תוכל לדעת כל דבר שאנחנו צופים בכל שעה היום.
נשבעת לכם, בא לי להיות שרת התקשורת לארבעה ימים, יש לי רעיונות, אני יכולה לסדר את המשרד. כן, כי יש באמת בעיות, אבל לא משנה. טוב, רגע, אבל זה נשמע לי בכלל שזו העת לכל המנצלי הזדמנויות. כל מי שרוצה להעביר את החוק, זאת אומרת, יריב לוין, בוא תתעורר, עכשיו זה הזמן. יבואו כל מיני כאלה, כל מיני חוק הרייטינג, כל מיני חוקים פצפונים, שעוד 5 שנים או אולי פחות הם הולכים להתהפך לי על הראש, אבל בכל זאת החוק שהכי עוסקים בו עכשיו זה...
מה, סיבסוד?
חוק ההשתמטות, גיוס חרדים, אני לא יודעת איך לקרוא לו.
סיבסוד אברכים, ככה זה רשום, לא? סליחה.
האם החוק הזה הולך להסתיים במילה חדשה שהולכים להמציא?
כבר המציאו, זה כבר לא, תקשיבו, מה שקרה אתמול היה די מרהיב, כי הייתה מאומה מאוד 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 גדולה סביב חוק הגיוס, או איך שאנחנו קוראים לו חוק הפטור מגיוס, ואז אמרו לנו שהמשבר נפטר, והוא נפטר באמצעות חוק סבסוד מעונות. האמת, זה בדיוק אותו דבר, זו אותה גברת בשינוי הדרת. הסיבה העיקרית שהחרדים היו בלחץ לחוקק חוק גיוס, היא כדי שלא נשללו להם את הקצבאות, בדיוק. ועכשיו הם רוצים לעשות חוק עוקף בגט, הם הבינו שאם הגיוס תהיה להם בעיה, אז אולי עם שם אחר שקוראים לזה סבסוד מעונות, ציבורית זה יעבור להם יותר טוב, אבל בפועל...
כן, עכשיו התשובה, עכשיו
גוף... כולם למדו את זה, גם בגט זה שיחק בזה, עם פסקת ההתגברות.
יש את בגט, וזה אומר... שאנחנו נגיע לבגץ, ויהיה שוב פעם בגץ, ואז יגידו את העניין שהנה בגץ ממש הוא פוליטי בצורה מובהקת, ואני חושב שלפעמים הכנסת ממש יודעת שזה הולך להגיע לבגץ, וגם קצת מנצלת את העניין הזה.
ברור. זה פינג פונג, זה הפינג פונג שהם הכי אוהבים בעולם.
אפשר לדעת מה הנקסט במושב הזה?
רגע, אני רק רוצה לשאול על איך שהוא התחיל, אפילו ברמה הדקלרטיבית, אפרופו חוק אונרא, האם היה איזשהו רעיון לפתוח את מושב הכנסת נניח בעוטף, בצפון, במשהו?
אני יודע שלא הכניסו משפחות חטופים לטקס הזיכרון, אז אולי זה הפוך ממה שאת אומרת, סליחה.
בדיוק, לא רק שלא היה בצפון לדרום, למרות שאני חייבת רגע לחתוך מהפופוליזם ולהגיד שכן חברי כנסת מגיעים לצפון ולדרום, כלומר לא כל חברי הכנסת, יש לנו 120 חברי כנסת, חלקם אגב באמת עושים את עבודתם, אבל לא, בגלל זה אני אומרת, הייתה תחושה מסוימת שניתוק, גם לא שמעת על הצפון והדרום, שמעת בנאומים בעיקר של ראש הממשלה, על התקומה והניצחון, ובאמת, המראות הכי קשים שהיו שם אתמול, הם היו המראות שבהם נבחרי הציבור נתקלו בציבור עצמו, ובכאב ובזעם הגדול של משפחות החטופים.
ורובם התחמקו.
גם של ציפור, גם עדי אשכנזי, הנאום שהיא נשאה אתמול בוועדה למעמד האישה, הוא נאום חשוב יותר מכל נאום שנשא אתמול במליאה.
אבל אנשים כבר לא אכפת להם מנאומים, לפי דעתי. אני רואה עניינים של סקרים וזה, אנשים לא אכפת להם אתוס, ספטוס, כל הדברים האלה. עזבי אותך.
אני לא חושבת, כשאני שמעתי את שמריז...
שרידות כנראה יותר סקסית.
כשאני שמעתי את יונתן שמריז נואם, זה לי היה חשוב.
בסדר, אני לא אומר שזה לא חשוב, זה חשוב, אבל זה לא הדבר, זה לא הכלי הידוע, המפורסם, שיש לפוליטיקאים היום. זה כבר לא.
אבל אני רוצה להגיד על מה זה כן לציבור, ומה כן, אני, נקודת האור שאני רואה בכנסת, כי רצינו שנשמור קצת על חיוביות, ולא נהיה רק ציניות.
נכון, כל הכבוד על. כל הכבוד, נו. לא, כי אני נסחפתי.
זה נראה שכאילו גורי עושה לנו מעגל העצמה.
לא, אני אומר מה הבעיה שלי.
ואת מתמסרת ואני עוד לא.
אני אומר מה הבעיה, ואז כאילו אני נסחף אליה. נו, כן, בבקשה.
תראו, זה מתוך הרצו אני רואה איזשהו טוב, כי בסוף אנחנו רואים, באמת, אנחנו נראה את זה עכשיו כל המושב, את הוועדות נפתחות עם עדויות וזעקות כואבות של משפחות חטופים, ומשפחות, נשות מילואים ניקים. הכנסת מאפשרת או מחייבת, הייתי אומרת, היא מחייבת את הנבחרי, את הפוליטיקאים שלנו, להיות במפגש בלתי אמצעי עם הציבור, וזה המקום שבו הכאב לתוך הפנים שלהם, כי כשהם לא בכנסת הם יכולים לעשות, לעשות את המבט ולא להסתכל על הכאב הזה של החטופים. ואני אומרת, ההגעה של משפחות החטופים לכנסת וההפרעות שלהם, זה המקום שבו הם יכולים הכי הרבה לשבש ולהזכיר לפוליטיקאים שלנו את האחריות שלהם. ובמובן הזה, כשיש פגרה, אין להם את המפגשים הבלתי אמצעים האלה.
את צודקת, במיליון אחוז, זה נכון. רק כשאנחנו רואים התנהגות של תקצרי, ההתנהגות הזאת קצת מעידה על זה שהם כבר לא סופרים אף אחד. ואת חושבת שזו התנהגות מייצגת?
לא, לא, זה כבר, אני חושבת שההתנהגות בכלל שניבטת מהכנסת, אגב.
לא, 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 אני שואל, אם זה משהו שאת רואה בכל הוועדות, או שאת כן רואה...
לא.
סליחה.
רוב הוועדות, אני רואה יחס נוראי, בסדר? אבל גם חשוב שהציבור יראה את היחס הנוראי הזה, כדי שבפעם הבאה, כשהוא הולך לבחור, הוא יזכור את היחס הנוראי הזה. ובעיקר, אני חושבת, זה נכון, הרבה פעמים זוכים ליחס נוראי, ועדיין, צריך להפריע לכנסת, כי לא יכול להיות שאם הם לא יהיו שם, הכנסת תתפקד כאילו אנחנו כרגיל.
והמשפט הכי מוזר ששמעתי בחיים שלי. מה שאמרת עכשיו, זה המשפט הכי מוזר, ואנחנו צריכים להבין איך הגענו למצב הזה, וזה קשור למערכת הפוליטית, זה קשור לצורת הבחירה שלנו, זה קשור למי שאנחנו, ולמה שהורגלנו, ומה שאנחנו אוכלים כל הזמן, ואולי זה גם בדק בית, בתקשורת עצמה. צריך להבין איך הגענו לזה, למה שאת אומרת עכשיו, ותעשי לי טובה, תפסיקי להסתובב בגינות כלבים, כי אין לך כלב. זה מוזר, זה מוזר, אנשים מסתכלים עלייך מוזר.
איתך, טל, את יכולה איפה שאת רוצה, רוצה גילות כלבים שיהיה.
כתבת פוליטית, וואלה, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה.
ביי.
תגידו ביי ביי לפקקים ולעצבים, ושלום לימים רגועים ונעימים. נוחות מרבית, מזגן ומושבים מרווחים. מעכשיו נחים בדרך לעבודה. עוברים לרכבת הקלה.
בסדר, אנחנו... למה חיכית לראות אותי בכלכלתי? אנחנו עם הרכבת הקלה של גוש דן, הקו האדום, רוצים להגיע ליעד שלכם בקלות ובמהירות. הקו האדום מציע חוויית נסיעה נוחה, חסכונית ונעימה. 34 תחנות המחברות את כל המקומות המרכזיים בעיר. הרכבת פועלת מלפנות בוקר ועד אחרי חצות, כך שתוכלו לצאת לבלות, לשתות, ליהנות ולתכנן את היום שלכם בלי דאגות. אנחנו רוצים לומר שלום שוב לטליה ברטפלד, שנמצאת בתחנת יהודית, שאני אוהבת לקרוא לה תחנת יהודית. טליה, מה העניינים?
בסדר, קודם כל, אימא שלי שמעה אתמול את השידור, והיא חושבת שתקראי לי טליה ברטפלד, כמו השם שלי.
אז איך להגיד?
מה, כי אנחנו אומרים ברט?
ברטפלד, אתם אומרים ברטפלד.
אנחנו אומרים ברט.
זה לא השם שלי, חבר'ה.
אבל זה... נכון. אבל אני חושב שזה מגיע מברץ, ואת יכולה להבין. יכולה להבין את ה... באמת, את השיוך האסוציאטיבי בין בובת הברץ שהייתה פעם.
אני אספר לכם שנייה, תקשיבו. קודם כל נכון. אז התחנת רכבת, אני אספר לכם עליה שיש פה קליטה ווי-פיי, שזה כבר לא מובן מאליו, כי אנחנו כאילו נראה לי מתחת לאדמה, לפי מה שמרגיש לי. וגם מהתחנה פה, שאני נמצאת תחנת יהודית, אפשר להגיע ברגל בקלות למתחם שרונה, קניון TLV, רחוב מסגר, רחוב מנחם בגין. איזה עוד רחובות אתם צריכים, חבר'ה?
מה שאת רוצה.
הכל, הכל, הכל בכף ידכם. עכשיו פה אני נמצאת עם...
כן.
היי גל, מה שלומך?
אני שמע, בוקר טוב.
בוקר מדהים. רציתי לשאול אותך ככה, לאן את נוסעת? מאיפה את באה? מה, ספרי?
אני מגיעה מכאן, ליד הבימה. כאן אני גרה ואני נוסעת לעבודה.
איפה העבודה?
שנמצאת בבני ברק.
יואו, איזה... זה יצא לך ממש טוב, אז הרכבת הקלה, כי זה סיוט להגיע אחרת.
נכון.
יצא לך מושלם.
נכון.
כמה זמן זה לוקח?
בדיוק. לחכות באוטובוס ו... עכשיו זה נסיעה של 10 דקות.
יא, איזה כיף.
מה תעשי ב-50 הדקות הנותרות?
מה תעשי עם זה?
וואו, מגיעה מוקדם יותר לעבודה ויוצאת מוקדם יותר.
את רצינית על בן אדם כל כך מדהים ורציני, אני הייתי פשוט נשארת לישון מאוחר, חבר'ה.
עדיפים לנצל את היום.
גל, את מדהימה, אני מעריצה שלך. עכשיו יש לי גם שאלה בשבילך.
הנה, החידון מגיע.
החידון מגיע, החידון זוכה פרסים, חשוב לציין.
החידון שבאמת... זוכה פרס.
זוכה פרס אחד.
מבחינתי זה פרסים.
את צודק.
ואני אסביר אחר כך.
נכון.
אוקיי, אז השאלה שלך היא כזאת, גל. שאלה אמריקאית.
אמיתי?
כמה זמן נמשכת הנסיעה מתחנת אבא הלל ברמת גן ועד לתחנת אלנבי בתל אביב? א', 20 דקות, ב', 10 דקות, ג', 5 דקות, ד', זה תלוי בפרקים.
ברכבת הקלה.
נכון.
אני על 10 דקות.
יו, את צודקת, תראה לי, אתה בן אדם הראשון שצדק בחידון.
הראשון על גל.
כן, הראשון שצדק בחידון, 10 דקות.
ומה אני זוכה?
אוקיי, את זוכה בפרסים הבאים.
אחד רק, תדעו.
נסיעה חודש. חודש את נוסעת חינם ברכבת הקלה.
אה, זה מרגיש, איזה כיף.
זה פרסים בגלל שזה חודש, זה כל יום פרס.
כל יום פרס.
הבנתי.
יפה.
מה תעשי עם כל הכסף שאת חוסך?
פרסים אפילו, שני פרסים כל יום. נכון. אני אוסיף אותם למשכורת, מה זאת אומרת?
לא, את אלופה, את אלופה, די, את אלופה.
בן אדם הכי יעיל שאנחנו מכירים.
באמת, עוד שנייה תגידי שאת שמה אותם בקופת גמל, מה זה?
אני יכולה לשמש גם כרמטכ"ל.
יאללה, הכל יהיה נהדר.
מעולה,
תודה לך. תודה רבה.
תליה, לסיכום, תחנת יהודית. מקום טוב, אפשר למצוא
מקום מעולה.
זה נחמד שטליה היא גם מבקרת את התחנות האלה. אז
אני לא רק מבקרת, גם בין לבין אני יוצאת לנשום אוויר, ואז אני רואה כזה את מה שיש מסביב.
כן.
ואני יכולה להגיד שמאוד התחברתי לסביבה של תחנת יהודית.
בטח.
אני, היה לי פעם רגע נורא רומנטי בתחנת שאול המלך. אני כן יכולה לומר. אז שאלתי, האם בתחנת יהודית אפשר להתאהב?
לא.
אוקיי, תודה רבה.
את עושה שירות נהדר.
טליה
ברטפלד, כפרה עלייך. תודה רבה רבה לך. נתראה מחר.
נתראה מחר, ביי.
ביי. טוב, מחר צאו מוקדם ותחפשו את טליה, וגם כן תוכלו לענות על החידון שלנו. זה יהיה כיף.
טוב, ועכשיו דבר אחר, בשבת הקרובה ישודר בערוץ הכנסת הפרק הראשון בסדרה חדשה שנקראת גברים בשחור, לא כאלה שעושים לכם לשכוח דברים, אולי כן, אלא דווקא סדרה שבוחנת את שורשי הפוליטיקה החרדית כמו שאנחנו מכירים אותה היום, אבל היא התחילה
אתה מאחורי הקלעים של הפוליטיקה החרדית בישראל.
ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לילדת יוצר ובימאי הסדרה גברים בשחור בערוץ הכנסת.
היי, בוקר טוב.
מה נשמע? ספר רגע. מה הביא אותך קודם כל לסדרה הזאת דווקא?
קודם כל, טיימינג זה הכל בחיים.
כן.
אני בכלל כאילו התחלתי יחד עם עידו פרוכטר לפני שנתיים לעבוד על זה. וכשאנחנו התחלנו, אז בכלל זה היה הפוך. החרדים היה את ממשלת השינוי, והחרדים טענו שאת הממשלה הכי גרועה אי פעם לחרדים.
זאת אומרת, באתם מהכיוון של האנדרדוג רגע מנסה את מה קורה, והכוח החרדי כבר לא כמו פעם, ודרי מקבל כל מיני איסורים, וזה זה. המשקאות המתוקים. בטח, שחזר, בוודאי, בוודאי, בוודאי.
כן, אז אנחנו התחלנו לעבוד, וליווינו אותם, זאת אומרת, היינו ב בבחירות האחרונות, היו הרי חמישה סבבים, היינו בבחירות האחרונות במטות של המפלגות החרדיות, ואני לא אגיד שהייתה איזו תחושה, אוקיי, אנחנו עכשיו נגיע לשלטון ונעשה ככה וככה, אבל אין ספק שהיה שם רגש מאוד מאוד חזק של, אוקיי, ושעת חירום. זאת אומרת, היה גיוס מלא. תמיד אצל החרדים בבחירות, אז הגיוס הוא מלא, מצביעים יותר מ-100%, כמו שאנשים יודעים.
כן.
אבל
אגב, הבדיחה הזאת היא באמת, זה עדיין קורה עם כל מיני תעודות של אנשים מתים, זה כבר אין את זה, נכון? סתם,
אנחנו עם הדבר הזה. מה שאנחנו מנסים לעשות בסדרה זה לפרק את הקלישאות לגבי
אוקיי.
אז רגע, אז הנה, לגבי קלישאות. תראה, אנחנו, וכשאני אומרת אנחנו, אני מתכוונת הלא חרדים, רגילים לחשוב סחטנים. אז אוקיי, אז פעם הם שחטו מזה, וגם יש להם בפנים כל מיני התקדשויות, אלה לא מקבלים את אלה, ואז עולים המזרחים החרדים, ונהיה שם עוד איזה דבר, אבל מה שהם רוצים זה אך ורק לדאוג למגזר שלהם. כמה אני צודקת בעניין הזה?
אז לדעתי, ולפחות על פי הסדרה, את לא צודקת.
אני חושב ש
יופי, נו.
קודם כל, אנחנו בעידן שהכל פתוח באתר הכנסת, יש דאטה לגבי כל הצעות החוק שחברי כנסת חרדים גם ניסו להעביר וגם עברו, ונניח
תן לי לנחש, רגע לפני שאתה אומר. משה ארבל.
לא, אפילו, לא רק משה ארבל, אני נגיד דיברתי עם יעקב אשר, שראיינתי אותו, אז הוא אמר לי, יעקב אשר יהדות התורה, אז הוא אמר לי, כאילו, תראה, אני עשיתי ככה ועשיתי ככה, ואני הסתכלתי ואמרתי, מה, באמת? איך לא שמעתי על זה? אז נכנסתי ובדקתי, וראיתי שאכן המפלגות החרדיות, יש להם גם המון דברים שהם מנסים לסייע לציבור הכללי, יש גם המון שיתופי פעולה מעניינים.
מעניינים, פה עם הערבים, פה עם זה, נכון, כל מיני כאלה.
ולכן...
אבל זה העובדה שאנחנו לא יודעים על יעקב אשר, כי מה? כי אין אינדיבידואליזם בתוך המפלגות האלה, ואין קבלת קרדיט נפרדת?
או שאולי החוקים האלה אפורים מדי להגיע ל...
גם מאוד אפורים, כמו הרבה חוקים, וגם אני חושב שבסוף תשמעו, התקשורת אין מה לעשות, היא מסקרת, אתם יודעים איך הדברים עובדים.
כן.
ובגלל זה אני שמח שלפעמים יש את הקונוע הדוקומנטרי, הטלוויזיה הדוקומנטרית, שיכולה קצת לעשות את הזום אאוט ולנסות להסתכל על דברים קצת יותר מזווית יותר רחבה, דברים שלא נראה בערוץ החדשות כאילו ביום יום, אבל אני חושב שגם הרעיון הוא לנסות להבין למה. זאת אומרת, יש איזה גרעין רעיוני מאחור המפלגות החרדיות, שהוא הולך המון המון שנים אחורה, זאת אומרת, הוא הולך לגלות, כאילו, הולך לגליציה, זה לא צחוק.
תסביר.
זאת אומרת, השאלה הראשונה היא באמת להבין, למה יש בכלל מפלגות חרדיות?
אז ראינו למשל את הסרטים ואת הסדרות סביב הקמת ש"ס, הבנו שם. פחות ראיתי באמת סדרות סביב יהדות התורה.
או סרטים.
כן.
כן, בגלל זה בסדרה הזו אנחנו יותר מתמקדים באמת ביהדות התורה, דגל התורה, אבל זה לא רק עבר, זאת אומרת, זה צלילה לעבר כדי לנסות להבין למה ההווה הוא כה בעייתי, ולמה העתיד נראה מאוד מאוד מפחיד. הסדרה היא מחולקת, זה שלושה פרקים, שחילקנו את זה לעבר הווה עתיד.
אוקיי, אז כשאתה אומר עבר, כמה עמוק ורחוק אתם לוקחים את זה? זה עד הרב שח?
הרב שח, הרבה לפני
הרב שח.
אבל הרב שח זה באמת נקודה סופר מעניינת בסדרה, כי בעצם דרך הרב שח נוצרת הברית הזאת בין החרדים ובין הימין. אנשים כל הזמן אומרים, יש את הגוש האמוני, והרבה גם מסתכלים על העניין הזה של חוק הגיוס, חוק ההשתמטות, כאיזה דרך אולי לפרק את הגוש.
הרב שח והפרגמטיות הפוליטית שלו הייתה די מדהימה.
דווקא, אבל דווקא פחות אני חושב ההסתכלות על הפרגמטיות בקטע של כאילו שמלחמות זה לא צריך לשאוף למלחמות וכל דם שנשפך זה מאוד, אני די בטוח שאם הרב שח היה בחיים אז יכול להיות שהמפלגות החרדיות בנושא החטופים לדוגמה היו מביאות עמדה הרבה יותר,
וכמובן עובדיה יוסף בהקשר הזה.
אבל כן, אנחנו
אבל הרב שח בעצם מה שהוא זיהה בזמנות, אני לא יודע אם אתם זוכרים את נאום השפנים והחזירים שבעצם
אולי תזכיר
זה נאום מכונן אחרי הבחירות ב-88, שבעצם היה איזה ניסיון, היה את התרגיל המסריח של פרס, וניסיון לבנות ממשלת שמאל חרדים.
דש, כן.
ממשלה של זה, ואז בעצם יש איזה נאום מאוד מאוד דומיננטי, שבו הוא אומר, מה, אנחנו בכלל לא מדברים את אותה שפה כמוהם. הוא מתכוון לקיבוצים, אבל הקיבוצים היה איזה סוג ששם קוד לחילונים, וכשאני מדבר עם פוליטיקאים חרדים, ואני שואל אותם, תגידו חבר'ה, באמת, מה שווה לכם הדבר הזה? הרי זה ברור שאם כאילו מחר תפרקו את הממשלה, או תעשו איזו פעולה פוליטית שלא יודע מה, תפיל את נתניהו, אתם תהפכו מהר מאוד לקירי המרכז שמאל. אני חושב שכולם מבינים את זה. אני שם שנייה בצד את הסוגיה של הגיוס, היא באמת חשובה, אבל ברור שהמון מהזם כלפי המפלגות החרדיות נובע מזה שיש פה איזה סוג של ברזל שאי אפשר באמת לפרק את זה. והרב שח, הוא הסתכל על הברית הזאת כברית שבעיקר בגלל הציבור המסורתי. זאת אומרת, היום שאני שואל את האנשים, את הפוליטיקאים החרדים, אוקיי, אז למה לא? אז הם אומרים לי זה בצורה מאוד מפורשת, אומרים לי, תשמע, אנחנו והחילונים פשוט לא מדברים את אותה השפה. הציבור המסורתי, שהרבה מאוד ממנו, נגיד, גם כמובן רוצה חרדים שהתבייסו, הוא לפחות מבין שאנחנו
לומדים
לימוד תורה, לימוד תורה, לימוד תורה מציל את עם ישראל. יש לו איזה חיבור לדבר הזה, הוא מבין, הוא יכול להגיד,
אוקיי, מבין את התרומה, כן.
אולי אלו שלא לומדים שהתגייסו, בוא נמצא איזה הסדר, אבל הוא לא בא ואומר, חבר'ה, אתם מדברים שטויות.
ואייל, אמרת שיש עבר...
זמן טוב, אבל רגע להציע שוב את הרעיון שלי, אני לא יודעת אם אייל דץ שמע את הרעיון שלי.
בבקשה.
שהרעיון שלי הוא שיקחו באמת את החיילים שצריך כדי להתפלל. כאילו, אולי זה כן עוזר, לא יודעת, להקות צבאיות זה עוזר, לא יודעת.
חיילים?
לא, את התלמידי הישיבה, זה רק בעניין הזה, את התלמידי הישיבה שצריך כדי להתפלל, רק שהם יעשו את זה על מדים. זה הרעיון שלי, ולדעתי זה יפתור הכל. זהו, רק רציתי שזה יהיה אצלך בראש.
קודם כל, זה רעיון מעניין, אבל...
תודה רבה, אתה בן אדם הכי, זה התשובה הכי נלהבת ששמע.
אתה לא יודע מה עשית,
לא, אייל, זה באמת רעיון טוב, למה הם לא מבינים?
עכשיו אני אמשיך לשמוע את זה כל הזמן, כן?
את מדברת על חיל התפילה בעצם.
כן, כמו שיש רבנות צבאית, שיהיה מתפללים צבאיים, בסדר גמור, כשיהיו חלק מצהל, זה הכל.
אוקיי.
אז אפילו לזה הם לא הסכימו. אני אומר במפורש, אני יכול להגיד לכם לכי עכשיו לפונוביץ', תגידו חבר'ה, אף אחד פה לא יתגייס לעולם.
זו אפשרות לפריצות, מה שנקרא.
זה לא יקרה. הגרעין הוא...
לא, באמת, מה אתה אומר זה לא יקרה, בסדר.
אני מבין, אבל עצם להיות חלק מהצבא הציוני, והעמדה הזאת, אתם אומרים, מה הצבא הציוני, איך אנשים מדברים ככה, זה עמדתו של אפילו המיינסטרים החרדי. אנחנו מקבלים בשנים האחרונות המון ייצוגים חרדים בתקשורת, שהם נורא ליברליים יחסית.
נכון, במיוחד, גם בסדרות, כן.
ואני חושב שהדבר הזה מתה, כי אני חושב שהמיינסטרים של הציבור החרדי, הוא עדיין, והוא ימשיך להיות מאוד 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 שמרני.
בסדר, מיינסטרים זה בסדר. כלומר, מיינסטרים, אם יש שוליים, השוליים מבעבעים, לא, כי השוליים באמת מבעבעים פנימה.
לראות אותך באמת מנסה לשכנע את עצמך.
אני אשכנע, אתם תראו, בסדר.
אבל זה לא ציבור שמשתנה במובן הזה.
אוקיי, אז רגע, ונגיד, גם לגבי שם הסדרה, שקוראים לה גברים בשחור, ואני שומעת מה אין שם נשים, אז מה יקרה קודם? צהל או נשים?
יש לנו פרק על העתיד, שבו אנחנו דנים בצורה של האם יכולה לקום מפלגה חרדית חדשה, שתייצג את אותם חרדים ליברליים, עובדים, יש להם הרבה שמות חרדים מודרניים, נגיד, זה השם הכי פופולרי שלהם, ותייצג אותם.
אגב, אפשר להגיד,
מנדי וביטן.
אפשר להגיד שכל מי שייסד, שרוב מייסדי המדינה, היו קצת, מה שנקרא, הדתיים המודרניים. זאת אומרת, אתה לא יכול להרער על כל האנשים האלה שהם היו בתפיסתם דתיים, אבל ציונים ומודרניים.
תראו, אנשים חרדים התגייסו בעבר, חרדים התגייסו במלחמת העצמאות, זאת אומרת, הדברים האלו קרו. אבל היום נגיד, אם אני, העניין הזה אפילו שתקום מפלגה חרדית שתייצג את הקולות היחסית מודרניים שאנחנו רואים ושומעים אותם, בטח אנחנו בתקשורת, המון חברים שמתעניינים חרדים, אפילו הדבר הזה אין לו כרגע התכנות.
שאלה נוראית יש לי לסיום, סליחה.
לא יהיו שם נשים.
לא יהיו שם נשים.
אתה רק מבאס, יאל, אתה רק מבאס.
יאל, שאלה אחרונה ונוראית לסיום. המפלגות הדתיות עזרו למדינת ישראל, או החלישו את, בוא נקרא לזה, הדמוקרטיה הישראלית, במשך השנים.
ועכשיו הם יבואו ויגידו, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליהם של השתי השפות האחרונות. כי מבחינתנו, עצם זה שאנחנו שמרנו על עולם התורה, הביא לביטחונה של מדינת ישראל.
אולי זה נכון, לכו תדעו.
אוקיי.
זה פשוט, אנחנו פשוט, באמת אני אומר את זה,
יש הבדל בין לשמור...
שפה תיאולוגית, מול שפה שהיא רציונלית.
רק התכוונתי, אבל במובן הפוליטי, האם מפלגות דתיות, האם צריך בשביל זה מפלגות דתיות?
אני חושב שהם היו מאוד אני חושב שזה תקופות, אבל אני חושב שבסוף, כמו כל המפלגות בישראל, הם עשו רק נזק, הם לא הצליחו. עובדה שמדינת ישראל הגיעה למקום לא טוב, וכולם אשמים במערכת הפוליטית.
שבת הקרובה ב-10, אני אראה, נשמע מסקרן בטירוף.
גברים בשחור, וערוץ הכנסת, ואחר כך זה יהיה ביוטיוב ובמקומות כאלה, גם?
כן, כן, ברור.
מעולה.
ילדץ, יוצר ובמאי הסדרה גברים בשחור, ערוץ הכנסת, תודה רבה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
באמת.
עדר, טוב, חזרנו, אני בפרסומות, בדקתי קצת עם גורי בפצועים שהוא פגש בתל השומר, מה שלמה, מה איתם?
כן.
אני לא... תגיד, אני סליחה שאני נתקעת על זה עוד רגע.
מה?
אבל יש פצועים שיותר תלך, זאת אומרת, יש לך איזה משהו כזה שאתה... לא יודעת, בפצועים, אתה אומר, אוקיי, אני אגש לה בין... אנשים שאתה יותר ניגש אליהם, שיותר קל לך לגשת אליהם, אתה כבר באמת, אתה מכיר שם את הדבר. אתה פשוט נכנס ומה שאתה תופס, אתה תופס.
מה שאני תופס, אני תופס.
הדייג.
מאוד קל לתפוס.
כן, לא יכולים לרוץ. יותר איטיים
ממני. זה מאוד מאוד מהיר, לעומתם. די, אפשר, די.
לא, זה של נורמליות לצחוק על זה. זה באמת גם של נורמליות, וזה בסדר גמור, והכל...
אפרופו נורמליות.
כן.
אנחנו לא נפגשנו תקופה. לא נפגשנו תקופה.
למה אנחנו לא עושים משהו נחמד ביחד להשקיע ביחסים האלה?
מה זאת אומרת, אנחנו כן עושים כל הזמן.
כן?
היינו בארוחה לא מזמן.
איזה ארוחה?
ישבנו, אכלת חלונות ניו יורק.
נכון.
זה היה כל כך בלתי זכיר?
לא, זה היה זכיר דווקא. לא זכרתי את זה, נכון, זה היה... לא, גורי, נו, זה לא באשמתך, כן, אבל אפרופו נורמליות...
דודי, עכשיו, מה זה חלונות ניו יורק?
לא, דודי, למה לא עמלה, למה אתה הלכתם? לא היית כאן. תגיד רגע, מה, אבל למה אתה אומר אפרופו נורמליות?
למה אני אומר אפרופו נורמליות? כי אמרתי לעצמי, אנחנו חזרנו, כן. אחרי הרבה זמן שלא דיברנו ברדיו, נכון. ובכלל, נכון. חזרנו ליום זיכרון.
כן.
וזה היה, וכאילו חזרנו, והכל כזה בזה, כאילו לא עשינו קאצ'ינג אפ אמיתי בכלל. אני לא יודע מה קורה. איתך, עם, לא יודע, אנחנו לא, לא דיברנו מספיק. אני אומר לך.
אוקיי. לא. טוב, אז אתה רוצה עכשיו?
נורמליות.
אתה רוצה ש...
לי קצת את, ה, את הדברים שמעניינים אותי.
מה קורה איתי?
כן. באמת.
תתן לי תחום. לא, אני פשוט בהלם.
ממה?
אתה ברד?
אתה רוצה זמן לעכל את זה?
לא, אני רוצה שרק תגיד לי איזה תחום. אתה רוצה שנספר על הילדים, על הבית, על העבודה.
כן, ממש מעניין אותי הילדים. ממש מסקר.
לא מעניין אותך?
לא.
חבל. רות אומרת מים צוננים. היא רוצה מים צוננים לשתות. אתה יודע, זה חמוד זה?
מאיפה היא שמעה צוננים?
אין לי מושג. צוננים. יפה, זה מתוקת. מה, יש לך ירושה לתת לי? בואי, ילדה קטנה. בואי, את נשמעת לי כמו ירושה. תגיד.
לא, לא שהילדים לא מעניינים אותי. זה פשוט לא בראש מעייני.
תשמע, השתנו לי התוכניות הבוקר. רוצה לבוא לבקר את המשרד החדש שלי?
יש משרד חדש? אה, יש אותו בכל בו שלום.
נו,
זה אותו אחד.
כן.
לא יודע.
אוקיי, אז אני לא יודעת מה להציע לך. רוצה להסתכל בטלפון שלי, לראות תמונות? מה אתה רוצה? איפה אתה רוצה להכיר אותי? הכל פה פרוס.
כן, אני רוצה לראות את זה.
אני לא יודעת אם אני יכולה לתת לך להסתכל. רגע, שנייה.
בואי נעשה את הדבר הזה. אה, כי שלחת לרופא את השומה?
כן. אוקיי, לא, כי שלחתי לפסיכולוג.
לא דיברנו על זה.
אתה יודע למה אני לא רוצה לתת לך לראות? כי יש כאן צילומי מסך ששלחתי לפסיכולוגית להתכתבויות.
די, אבל את לא מחכה לרגע שתפגשי אותה ואז תדברי איתה על זה?
אה, אני גם שולחת לה הודעות בימים שאנחנו לא נפגשות. מה, עליי?
למה? זה במסגרת התפקיד שלה?
אוקיי, יש פה עוד דברים בתמונות שלי, אתה יכול להסתכל באמת כמעט בהכל.
את רוצה לעשות את היום הזה שאני עם הטלפון שלך ואתם שלי? פריקי פריידייז?
וואו.
רוצה שנעשה את זה? אבל אנחנו עונים לאנשים בתור, כאילו אני עונה בתור גלית. על הכל.
על הכל, גם יוזמים שיחות.
כן.
אני רוצה ליזום שיחות בשמך, לסגור דברים מפעם.
וואו, אני עושה שיחות.
וואו.
עמוס תמם שלום.
אוי, תמם. אוקיי, תכף ערך. גם אני עושה שיחה שמתחילה בעמוס תמם שלום.
הנה תוצאות הקולונסקופיה שלי.
תכף ערך למחלקת כספים. איתנו. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב.
אני אמא, למה אם
המשקלה?
למה?
כי הוא יותר חתיך ככה.
כן, עובד עלייך, זה שלא רואים את העיניים. אני בעלם שהדבר הזה עובד.
אתה יודע. כל שפת הגוף חידה פלרדטנית.
הוא צריך להראות לך מה הוא עשה. הוא פשוט הזיז את הגבות.
עשית את התנועה עם
הגבות. אז אני הגבתי לגבות, ברור.
אני לא יודעת למה בנות, גם אני, זה עובד עלינו גבות. אם הוא יודע להזיז את הגבות, אז כנראה משהו.
באמת?
אז אולי הוא יגן על הידו.
לא ידעתי את זה.
תשמע, פעם הבאה,
זה ממש טיפשי.
גם מדהים, מדהים עם הזה.
מדהים. אני רק שמעתי גמדים.
הנה,
יש לך את זה עם גמדים?
כן. תביא איתך גמדים, אתה מסודר. למה? יחסיות. כאילו היחסיות. אתה מול הגמדים.
בוא מתקשר למישהו, זה הולך וואו ומצלים.
יו, יו, נורא.
הלו.
בוקר טוב, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
תודה רבה.
התקשרתי לשמח אותך ולבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
מה? את רצינית?
מאוד.
50,000 שקלים?
זכית.
וואי, זה סוגר לי את המינוס ועוד כמה פינות.
איזה יופי. איזה יופי.
איזה יופי.
אז תעשי משהו כיף. זה היה כמה פינות?
קודם אני אצלצל לבת שלי.
יופי.
ביי, אני מכירה מישהו שיקבל לגו ענק, קודם כל. זה הנכד.
יפה.
אוקיי.
תודה רבה, תודה.
ביי, להתראות. תודה.
תגידו.
אה?
עכשיו שסיימנו לדבר.
כן, כן, כן.
אתם ראיתם את הקטע של SNL? ככה אומרים אותם?
אומרים את זה יותר לאט מזה אפילו.
לא, אבל אני רוצה, לא,
Saturday Night Live, כן.
חששתי שאני מפספס.
משבשת.
אתם ראיתם אותם עושים את אבא, את להקת אבא?
כן, אחד המצחקים, עם קריסטין וויג, וכן, שרה רודולף.
חייבת.
זה נהדר? רוצים שנשחזר?
שהם שרים נורא נורא קרוב.
הם שרים תמיד בקליפים שלהם היה כזה נורא קרוב.
והם גם תמיד צוחקות, ששרה רודולף... וקריסטין וויג יחד, הם תמיד צוחקות לנורא כיף.
ראיתם אותם במסיבת חבקות?
בטח.
כן, האמת שבדיוק ראיתי את זה בחופש, עכשיו במקרה נתקעתי על הסרט הזה.
לא, מה, אנחנו רואים את זה בלופ.
סרט מעולה, היא זכתה באוסקר על התסריט.
מי?
מסיבת רווקות?
כן, אני יכול.
לא בצדק.
לא בצדק?
לא.
אני חושב שבצדק. רגע, אני לא בטוח. מה היה?
אני לא זוכרת ששמעתי שהם זכו במשהו.
תפסיק לצעוק עליה, פקצ'ק. את כל הזמן, היא צריכה לעבוד בפקצ'ק שלך.
ככה מפעילים אותה. לא, מה היה
לה? בסדר. לא, יש כבר...
אני כמעט בטוח.
טוב, לא עכשיו, אחר כך.
היה מועמד.
וואי, גורי, מה זה?
לא זכתה.
לא, אבל איזה יופי לזכור כזה דבר.
לא, זה אחד התסריטים בעיניי הטובים בקטע הזה של כל ההנגאובר והאלה, כאילו התסריטים האלה של הפן.
מה, לא אהבת?
אחד הטובים.
למה היא לא חברה שלה יותר? זה חלק בלתי מנומק. זה סתם בשביל העלילה, אם כאילו לא נהיית חברה.
היא מקנה.
הקינה הזאת היא לא באמת מספיק חזקה לקאמבק שלהם. כל מה שקורה מצחיק, כולם מדהימות בסרט הזה, ברור. אבל כאילו זה לא מספיק, הסיפור עוד טיפה צריך לתפוס, כמו במין גרלס, בסרטים כאלה שזה תופס.
אבל די, זה כן, אבל כל החיים שלה התמוטטו, העסק, החבר, הזה, ואז פתאום,
טוב. לא אוהבת אותה, כי אין לה כסף.
בפינה הבאה נדבר על היט, סרט מלפני 20 שנה. ביי.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה, ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהראלה.
התוכנית הזאת הסתיימה ואנחנו ניפגש מחר, כמובן, מיד אחרינו, מבזק עיריית תל אביב יפו, יאללה, יום מצוין.